טוב. בפעם הקודמת עסקתי קצת בהצעה שהצעתי איך ליישב את את התפיסה שהקדוש ברוך הוא לא מעורב, התפיסה שאותה הצגתי קודם, עם המקורות המקראיים והקדומים, והצעתי הצעה שיכול להיות שמדובר פה בשינוי מדיניות, שהקדוש ברוך הוא לאט לאט מסתלק מן העולם, ואמרתי שיש לזה גם כל מיני אינדיקציות שמוסכמות, שלא קשורות לוויכוח על מה שאני מדבר עליו, על ההשגחה, למשל, שכבר אין נבואה, או שאין ניסים גלויים. זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא באיזשהו מובן פחות מעורב בעולם, פחות באינטראקציה עם מה שקורה בעולם, וכיוון שכך, אז נראה לי שהרבה פחות רדיקלי לטעון שגם במישור הנסתר הוא פחות מעורב. אם הוא מתרחק, אז הוא מתרחק. זאת אומרת, אז זה כבר לא הטענות האנשים... אנשים לוקחים את זה מאוד קשה, כי מה שאני אומר הולך נגד פסוקים מפורשים. אבל באותה מידה, להגיד שאין היום נבואה, ושאין היום ניסים גלויים, הולך נגד פסוקים מפורשים. יש פסוקים מפורשים על זה שיש נבואה, והקדוש ברוך הוא עושה ניסים, בסדר גמור, זה כנראה מה שהיה בתקופת המקרא. אבל זה השתנה. וברגע שזה השתנה, אז עקרונית אני לא רואה למה שאי אפשר יהיה לטעון שגם המעורבות הנסתרת שלו, הקטנה יותר, גם היא פחתה או נעלמת. והטענה שלי בעצם הייתה שיש איזושהי עדיפות, בניגוד למה שתופסים בדרך כלל, שנטל הראיה בעצם, אומרים לי תמיד, שנטל הראיה מוטל עליי. כי החזקה היא שהקדוש ברוך הוא מעורב, כך כתוב בתורה. אני רוצה לטעון שהיום זה לא קורה, תביא ראיות. זאת אומרת, נטל הראיה הוא עליך, כי אני הולך נגד התפיסה המוחזקת. אבל מה שאני טוען בעצם, זה שזאת, כמו שאמרתי שם, החזקה עשויה להשתנות. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשיש לי אינדיקציות שונות, שהעסק הזה השתנה בכל מקרה, בלי קשר לוויכוח הזה, ממילא, גם בתחום הזה, אני כבר לא רואה בזה טענה כל כך בעייתית, או כל כך, כמו שטעונה, כל כך ראייה. כן, אז כנראה שמה שמתואר בתורה היה באותו זמן, והשתנה. זאת אומרת, היום זה כבר לא, לפחות לא באותן עוצמות או באותה אינטנסיביות. מעבר לזה, אמרתי שיש פה איזושהי דילמה בין נקודת המבט המדעית לנקודת המבט מסורתית, תורנית, לא יודע איך לקרוא לזה, ועכשיו בדילמה הזאת צריך לחשוב איך מטפלים בה. בסופו של דבר, ברגע שאני מחויב לשני הצדדים שלה, אז לא אוטומטית שאני בוחר את הצד המקראי, ועם המדע אני כבר צריך להסתדר. אני מאמין גם לתפיסת העולם המדעית, אז באותה מידה אפשר להגיד, אני תופס את המדע, ועם המקרא אני כבר אסתדר, והבאתי את הרמב״ם על הגשמות ועל הקדמות, שהוא אומר שאם הוא היה משוכנע לגבי הקדמות, אז הוא היה מוציא את הפסוקים של ספר בראשית מפשוטם. זאת אומרת, זה לא מבחינתו מה שהתפיסה המדעית, נגיד, היא בסיס יותר נכון להסתמך עליו כשאנחנו רוצים לדבר על עובדות. ומהמקרא לא מוציאים עובדות, אז במקרא זה לא מסתדר לך, תעשה פרשנות יצירתית. זה לא הנקודה. לגבי הגשמות, הוא אומר שזה בדיוק עובד הפוך. הגשמות, המקרא בעצם מתאר אלוקים גשמי. והרמב״ם באופן פילוסופי מגיע למסקנה שאלוקים הוא לא גשמי. וכיוון שככה, אז הוא מוציא את הפסוקים המקראיים מפשוטם. זאת אומרת, אבל הצורת החשיבה של הרמב״ם, אין בגשמות ואין בגבי סוגיית הקדמות, היא בעצם מה שאני אומר כאן. שכשאני מסתכל על העולם, מבחינתי הכלי הנכון ללמוד עליו זה הכלי המדעי. כלי התצפית, החשיבה המדעית, המחקר המדעי. אחרי שהגעתי למסקנה המדעית, יש משהו שלא מסתדר לי עם מה שמופיע בתורה. אם אני משוכנע ברמה המדעית, אז את התורה אני אפרש פרשנות יצירתית. פה אני אפילו לא טוען לפרשנות יצירתית בתורה. אני בסך הכל אומר שזה מה שכתוב בתורה אכן אירע באותו זמן, או לפחות יכול להיות. אלא שזה השתנה. המדיניות של הקדוש ברוך הוא השתנתה, והיום זה כבר לא קורה באותה צורה. כך שזה אפילו פחות רדיקלי ממה שהרמב"ם מנסה להציע, כי הוא אומר בוא נוציא את הפסוקים מפשטם. אני לא מוציא את הפסוקים מפשטם, הפסוקים נשארים כפי שהם. לפחות לצורך הדיון, כמו שאני מוכן גם לדון בזה. אבל לפחות לצורך הדיון, הפסוקים יכולים להישאר כפי שהם. אני רק טוען שזה היה אז, זה כבר לא קיים היום. לכן אני לא רואה את ה... למה מתעוררת הסערה הגדולה של אנשים שקוראים את הדברים שלי, ויכוחים נוקבים, אנשים לוקחים את זה כאיזושהי פגיעה אישית, את הדברים שאותם אני אומר בהקשר הזה, זה ממש לא נראה לי משהו כל כך מרחיק לכת. נכון שיש לזה, אולי לא דיברתי את זה פעם הקודמת, אני אוסיף את זה כאן, יש פה איזשהו אספקט פסיכולוגי. כמו שמרקס כבר אמר, מורנו הרב קרל, אמר שהדת היא אופיום להמונים. ובמובן מסוים הוא צודק. הוא צודק במובן הזה שאמונה דתית עוזרת להרבה מאוד אנשים, למצב הנפשי שלהם, להרגיע אותם. הם מרגישים שהם בידיים טובות ויש מי שדואג להם, וזה נוח לנו. נוח לנו לחיות בעולם שהוא לא קפקאי כזה, שאנחנו... מטלטלים בין כוחות טבע עיוורים שעושים איתנו מה שהם רוצים, אלא יש פה איזשהו מנהיג לבירה, יש איזשהו בעל הבית שמשגיח על העניין ודואג לזה שמה שיקרה מה שצריך לקרות ושאנחנו לא נחטוף יותר מדי. אז נוח מאוד לאנשים לחשוב שהקדוש ברוך הוא מעורב, ובמובן הזה אני מסכים שיש בדת גם מימד של אופיום להמונים. המסקנה שכתוצאה מזה כנראה זה לא נכון, כי אנשים מאמצים את זה רק מסיבות פסיכולוגיות, זאת כבר קפיצה לוגית שאני לא מסכים לה. אני מסכים שיש סיבות פסיכולוגיות לאמץ את האמונה. אני לא מסכים שבגלל זה כנראה האמונה לא נכונה, ואנשים סתם משלים את עצמם. לא נכון, לפעמים משהו שנוח לי להחזיק בו הוא גם במקרה נכון. זאת אומרת, נוח לי להחזיק בתפיסה שקצפת היא טעימה, ובמקרה קצפת היא באמת טעימה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שאם משהו נוח לי, סימן שהוא לא נכון. Too good to be true, מה שנקרא. לא, יכול להיות שזה נוח וזה גם נכון. אז אני מסכים למרקס שהדת היא אופיום להמונים, אני לא מסכים למסקנה שלו שבגלל זה היא כנראה לא נכונה, וזאת רק פיקציה שאנשים יצרו לעצמם. אבל לענייננו, מה שאני רוצה לטעון, זה שבעיניי המאבק הקשה הזה, המלחמות שמנהלים נגד התפיסה שלי לגבי ההשגחה, כן, התגובות הסוערות באתר ובכינוס שעשינו בבר אילן ליציאת הטרילוגיה ועוד, אנשים ככה נלחמים בשצף קצף ורואים בזה אמירות שהן בלתי קבילות לחלוטין, הן לא נובעות מהנקודה של המקורות. עם המקורות אפשר להסתדר הרבה יותר בקלות מאשר מה שהרמב״ם עושה למקורות, ומה שחזל עושים למקורות, עזבו את הרמב״ם. עין תחת עין ממון, וזה עד אשר אבוא לאדוני סעיר הזה לעתיד לבוא, וכן, חזל עושים עם המקורות מה שהם רוצים. אז אני, נדמה לי, ממש מציע הצעות שמרניות ביחס למה שחכמים לאורך הדורות עשו עם המקרא. אני בסך הכל אומר, המקרא הוא כפשוטו, רק היום המדיניות השתנתה. לא נשמע לי כל כך רדיקלי. אז מה גורם לאנשים לצאת למלחמת ג'יהאד בעניין הזה? נדמה לי שמה שגורם לזה, שזה באמת קצת מרוקן את עולמם הדתי. אם הקדוש ברוך הוא לא מעורב, אז באיזה מובן אני עומד מולו, באיזה מובן העבודה הדתית היא איזשהו סוג של אינטראקציה דו-צדדית ביני לבין הקדוש ברוך הוא, וכמובן אותה תחושת רוגע או אופיום שההשגחה האלוקית נותנת לאנשים בעולמנו האכזר. נורא נעים לנו לחשוב שיש פה איזו יד גדולה שדואגת שהכל יתנהל פה כמו שצריך. בוא נגיד שבמקרים לא מעטים היד הזאת קצת נכשלת אם היא נמצאת פה, ולכן, לא יודע, יכול להיות שזה מרגיע את האנשים, אבל עובדתית אני לא בטוח שיש בסיס לרוגע הזה. בכל מקרה, אני חושב עוד פעם, אני לא אוהב ירידה לפסיכולוגיזם, ולכן זה רק הערה בסוגריים, אני לא מנסה לטעון את הטענה הזאת כטענה עניינית בוויכוח. אני רק מנסה לומר העמדה שלי שמוצגת כעמדה מאוד מאוד רדיקלית, לא נשמעת לי ממש רדיקלית, והזעקות שבר נגד זה, בעיניי לא נובעות מהרדיקליות של העמדה ומהמקורות, אלא נובעות יותר ממצוקות אישיות. זה רק, אני סוגר את הסוגריים. יש, זה מזכיר לי כן, ופעם הייתי באיזה כנס משעשע, לפני הרבה שנים כבר, עכשיו איזה 30 שנה, הייתי באיזה כנס באוניברסיטת תל אביב, שנקרא שפינוזה היהודי החילוני הראשון. סיפרתי על זה כבר בכמה הקשרים, זה היה כנס מאוד משעשע, מהרבה היבטים. ושם האנשים עמדו על הבמה, ככה כל מיני מרצים וזה, ודיברו על חילונים חיפשו לעצמם רבי, בקיצור. זאת אומרת, אז שפינוזה הוא המשה רבינו של החילונים. אז הם ניסו לראות ששפינוזה היה, כן, הנביא החילוני הראשון, ומהקהל עלו שם שאלות מה שפינוזה היה אומר על מצבנו היום, וכל מיני שאלות מהסוג הזה שאתם שומעים בעולם הדתי, מה הרמב״ם או מה משה רבינו היו אומרים על מצבנו היום. זה היה ממש חוויה אנתרופולוגית משעשעת. בכל מקרה, אחד הדוברים שם, זה היה איזה מישהו, המיצור, המיהוד, משהו מאוניברסיטת חיפה, אני חושב, הוא דיבר שם על השאלה למה יצאו נגד שפינוזה. מה פשר החרמות שעשו כל מיני רבנים והוגי דעות דתיים על שפינוזה. אז אני למשל חושב ששפינוזה היה אתאיסט. אז לא צריך לחפש הרבה הסברים. כי פן אתאיזם בעיניי זה אתאיזם, זה אותו דבר, זה מילה נרדפת. סתם משחקי מילים על זה ביניהם. אבל הוא הסביר שם שבעצם, ואני חושב שבמובן הזה, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, כי זה באמת היה לפני הרבה שנים, אבל אם לא, אז אני אומר את זה בשם עצמי. שבפילוסופיה של שפינוזה, רוב אלה שהחרימו אותו לא היה להם מושג. אני מניח שהם גם לא הבינו את כתביו, והם לא קראו את כתביו, והם לא עסקו בכלל בסוג כזה של חומרים. זאת אומרת, רוב הרבנים לאורך הדורות, פוסקים, פרשנים, רבנים, לא עסקו בחומרים פילוסופיים, לא קראו חיבורים מהסוג הזה. איפה הם יודעים מה הדקויות תפיסתו של שפינוזה, ועד כמה זה כן מתאים או לא מתאים, וכל מיני דברים מהסוג הזה. הם החרימו אותו בגלל שבסופו של דבר הוא עזב את המחויבות ההלכתית שלו. זה הכל. זה טענה גם של ליבוביץ' שחוזר עליה הרבה פעמים, שאף אדם לא הוצא מחוץ לגדר, אלא אם כן הוא נטש את המחויבות ההלכתית. תפיסות עולם אף פעם לא יפריעו לאף אחד באמת. אתה נתלה בתפיסות עולם, אבל בסוף כמו שבתאי צבי. שבתאי צבי בסופו של דבר, הבעיה שמצאו בתורה הקבלית שלו, לא הייתה באמת הסיבה למה יצאו נגדו. הסיבה למה יצאו נגדו הייתה חריגה מההלכה. זה הכל. ההתעלות אחרי זה במימדים הרעיוניים, שהוא כופר, הוא אומר ככה, והקבלה אומרת ככה, זה ניואנסים קבליים דקים, שבגללם אתה מוציא אדם מחוץ לגדר, נו, זה באמת שטויות. אצל רבי יונתן אייבש התמצאו פחות או יותר כנראה את אותן אמירות קבליות, לא שאני מבין בניואנסים האלה, אבל ככה לפחות אני מבין מתוך הוויכוחים. ואת רבי יונתן אייבש, אמנם ניסו שם למיין אותו כשבתאי, אף אחד היום לא מקבל את זה. למה? כי אצל רבי יונתן אייבש הוא נשאר מחויב להלכה, יהודי תלמיד חכם, פוסק חשוב, גם הוא מגיד חשוב, אני לא יודע אם הוגה דעות חשוב, לא יודע. ספרים שלו זה יותר מגידות. אבל לכן אף אחד לא חשב להוציא אותו מחוץ לגדר, למרות שאולי בתפיסות הקבליות שלו הוא היה כמו שבתאי צבי. אולי, אני לא יודע, עוד פעם, לא מספיק בקיא. אני לא חושב, ההתעלות ברעיונות הרבה פעמים היא עיקסות למוטיבציה אחרת כשיוצאים נגד מישהו. כשיוצאים נגד מישהו בעצם חוששים להשלכות מעשיות של מה שהוא אומר, לחוסר במחויבות דתית, ואני חושב שגם ביחס אליי הרבה פעמים מובע החשש הזה של למה שאנשים יקיימו מצוות אם הם לא חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא באינטראקציה איתם. ואז החשש הוא בעצם לאימפקט של הדברים, והוויכוח נגד התוכן לא באמת משקף מחלוקת אמיתית לגבי התוכן, או טיעונים לגבי התוכן, אלה רק התירוצים. בסופו של דבר זה ויכוח שמתחיל במישור, מתחיל ונגמר במישור המעשי, בחששות ההלכתיים וכו'. טוב, אז זה רק הערה משלימה לפעם הקודמת. אני רוצה רק להוסיף עוד הערה, כי הדילמה הזאת בין ההסתכלות, מה שקראתי, המדעית, לבין ההסתכלות המקראית, מעלה באמת, ודיברתי על זה, את שאלת נטל הראייה. מה עושים כשיש דילמה כזאת שאנחנו מחויבים לשני הצדדים שלה? איך בדיוק אנחנו פותרים את זה? העסק מאוד מאוד תלוי בשאלה, עד כמה אתה מרגיש מחויב לכל אחד משני הצדדים. הרבה פעמים אתה בוחר את הצד שאליו אתה יותר מחויב, ואת הצד השני אתה איכשהו עושה פרשנות יצירתית או משהו כזה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להכריע דילמה כזאת משיקול שבהקשר של מדעי החופש, בהקשר של בחירה חופשית, דיברתי על זה, שיקול של לקס ספציאליס. זאת אומרת, השאלה איך אני מצליח ליישב את הסתירה באופן כזה, שישאיר אותי עם כל תאוותי בידי, לא חצי תאוותי בידי. כן, אז למשל בעולם המשפטי מקובל שעדיף לבחור, העיקרון הספציפי תמיד גובר על עיקרון כללי. לדוגמה, יש חובה לסכול מחללי שבת, אבל יש איסור לא תרצח. אז לכאורה יש סתירה בין שני ציוויים הלכתיים של התורה. אז יש לי שתי אפשרויות. אם אני לוקח ברצינות את לא תרצח, אז אני צריך לוותר על החובה לסכול מחלל שבת. אם אני מחויב לחובה לסכול מחלל שבת, אני צריך לוותר על לא תרצח. מה עושים במצב כזה? אז אומרים לנו בני דודינו המשפטנים, שזה בעצם אינטואיציה פשוטה, הם רק המשיגו אותה, שהעיקרון הספציפי גובר על העיקרון הכללי. זאת אומרת, החובה לסכול מחללי שבת היא חובה ספציפית. האיסור להרוג באופן כללי הוא איסור כללי. עדיף, תמיד החובה הספציפית גוברת על החובה הכללית. מה הרעיון מאחורי זה? כי אם החובה הכללית הייתה גוברת, אז החובה לסכול מחללי שבת הייתה מתרוקנת לגמרי מתוכן. בעצם לא הייתה בת איסור בכלל, היא הייתה יורדת מהשולחן ערוך שלנו. כי כל פעם שאתה הורג מחלל שבת, אתה בעצם עובר על לא תרצח. וזה הרי, יש פסוק שאומר מחלל ימות יומת. אז אי אפשר למחוק את הפסוק הזה מהתורה. לעומת זאת, אם אני מאמץ את החובה לסכול מחללי שבת, אבל, רק שנייה אחת, אני מאמץ את החובה לסכול מחללי שבת, אבל אני מוותר על לא תרצח. אז זה לא שמחקתי את הפסוק לא תרצח מהתורה. לא תרצח נשאר. בהקשר של מחללי שבת, זה מסויג. שם כן צריך להרוג, אוקיי? אז ברור שהמוצא הזה הוא עדיף, כי הוא משאיר את שני הפסוקים. אני משאיר את שני הצדדים בתוקף. גם את הצד של לא תרצח וגם את הצד של החובה לזכור מחללי שבת. לכן, תמיד העיקרון הספציפי יותר הוא יותר חזק. וזה נכון, אם תראו את זה בחיים, אתם תראו, אנחנו כל הזמן עובדים כך. אפילו בספר החוקים נגיד, כשיש סתירה בין חוק ספציפי לחוק כללי, ברור שאני אעדיף את החוק הספציפי, כי הוא מדבר ספציפית על המקרה הזה. חוק הכללי מדבר על הרבה מקרים, אז אולי במקרה הזה הוא לא חל. זה ברור שזה זאת פרשנות הרבה יותר סבירה. אבל מה שעומד מאחורי הפרשנות הזאת, שבעצם אני תמיד מעדיף את המוצא שישאיר את שתי התפיסות שבשתיהן אני מאמין, לכן אני נכנס פה לקונפליקט הזה, למתח הזה, שישאיר את שתי התפיסות על כנן. עכשיו, היישוב שאותו אני מציע, בניגוד למה שאחרים אומרים, אוקיי, אז אני נאמן לתורה, הכל בידי הקדוש ברוך הוא, מה עם המדע? זורקים אותו לפח. זהו, מה לעשות? ומה זאת, אם אני תופס את המדע as is, אז זורקים את הקדוש ברוך הוא לפח. אומר, לא, אז יש לי יישוב, או את המסורת, או את המקרא לפח. אומר, לא, יש לי יישוב. המקרא בעינו עומד, אבל המדיניות השתנתה, ולכן אין שום בעיה. היום אני יכול לאמץ את התפיסה המדעית במלואה. וכיוון שכך, אז נדמה לי שבמובן הזה, הרעיון של אקספציאליסט, לא בדיוק לאקספציאליסט, אבל זה הרעיון של אקספציאליסט. הרעיון הזה בעצם אומר שאני יכול להישאר, אם אני מוצא יישוב, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יש מחלוקת ראשונים בשאלה איך לפרש את מידת הדרש הזאת. יש כאלה, אני חושב שזה מתחיל כבר בתנאים, זה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. ורבי עקיבא, כל מקום שתמצאו, מדרש עקיבאי, כן, מבית המדרש של רבי עקיבא, שעושה שימוש בשני כתובים המכחישים זה את זה, אין הרבה דרך אגב, יש בודדים, אז אתם תראו שמה שהוא עושה זה, יש פסוק שלישי, שהולך כמו אחד משני הפסוקים ההם, והוא מכריע. ואז יוצא ששני הפסוקים מכריעים את האחד. מה עם האחד? אז למה הוא נכתב? הוא הרי לא נכון. צריך יהיו? לא יודע. רבי ישמעאל אומר אחרת. אצל רבי ישמעאל תמיד כשהוא מטפל בשני כתובים המכחישים זה את זה, הוא בעצם מוצא פסוק שמפשר ביניהם. הפסוק השלישי לא מכריע, מצטרף לאחד ומכריע את השני, אלא הוא מציע הסבר שאין פה סתירה. הפסוק הזה מדבר על ההקשר הזה, והפסוק ההוא מדבר על ההקשר ההוא. ולכן אומר הרייבד בפירוש שלו לספרה, שם תחילת הספרה זה היו ג' מידות של רבי ישמעאל, אז הרייבד בעצם טוען ששני כתובים המכחישים זה את זה, זה גם הבסיס למה אנחנו מיישבים סתירות במקרא, בלי קשר לכתוב שלישי. גם בלי כתוב שלישי. אם יש סתירה במקרא, אני מוצא תירוץ, אני מיישב. זה עוסק בהקשר הזה, וזה עוסק בהיבט ההוא. ולכן אין סתירה. על מה זה מבוסס היכולת ליישב סתירות? על המידה הזאת ששני כתובים המכחישים זה את זה. כמובן שזה בפרשנות של רבי ישמעאל, ולא בפרשנות של רבי עקיבא. אני אומר, לענייננו, מה שאני חושב זה שהפרשנות של רבי עקיבא היא הרבה יותר חלשה במהות, כי משאירה פסוק ללא הסבר, פסוק לא נכון. יש שני כתובים שמוכיחים שהפסוק הזה לא נכון. אוקיי, אבל למה הוא נכתב? הרי יש פסוק כזה. אז זה נשאר בצריך עיון אצל רבי עקיבא. רבי עקיבא לא מתרגש מסתירות או מצריך עיון, כן? הוא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים ומצחק. אז לכן רבי עקיבא היה איש שלא לא נבהל מסתירות. אבל רבי ישמעאל אומר, דיברה תורה כלשון בני אדם, אנחנו עובדים עם השכל שלנו ועם ההיגיון שלנו, ואם אפשר ליישב את שני הכתובים, אז אנחנו לא מחליטים שאחד צודק והשני טועה. אנחנו מיישבים אותם. אנחנו בסך הכל עושים, משאירים את זה כך שכל תאוותנו בידינו, ולא חצי תאוותנו בידינו. ולכן עדיף למצוא יישוב שמשאיר גם את האמון במקרא וגם את האמון במדע, והכל בסדר. אז לכן נדמה לי שפה ההצעה שלי ממש מתבקשת. עוד הערה אחרונה שנוגעת לשאלה איך מטפלים בסתירות, או מה עושים כשיש לי קונפליקט בין שני עקרונות שאני מאמין בשניהם. אז יש פה בעניין הזה, יש פה, אני אגיד את זה קודם באופן כללי. יש ברור, כמו שהזכרתי את זה קודם, שאם יש עמדה שנראית לי בבירור נכונה, אז כאשר מישהו מעלה טיעון שסותר אותה, אני אזקק לתירוצים דחוקים. וזה לא בעיה, זה בסדר גמור. זאת אומרת, נקודת המוצא של האדם כשהוא ניגש לדיון, היא מאוד חשובה לאיך מתנהל הדיון. אם נקודת המוצא שלי היא נקודת מוצא מדעית, ועכשיו מי שבא אומר לי כן, אבל בתורה כתוב אחרת, אני אעשה פרשנות יצירתית לתורה. אם נקודת המוצא שלי היא נקודת מוצא של אמון מלא במקרא כפשוטו, as is, כמו שהוא כתוב, ברגע שמישהו יעלה טיעון מדעי נגד, אז אני אמצא פרשנות יצירתית למדע, או שאני אדחה את המדע או משהו כזה. זאת אומרת, הרבה פעמים ההכרעה בוויכוח נקבעת לפי השאלה מה נקודת המוצא שלך. כי הטיעונים כשלעצמם, לשני הכיוונים, יכולים לקבל משקלות שונים, יכולים להתפרש בצורות שונות, והם כשלעצמם לא מספיקים כדי להכריע את הדיון. בסופו של דבר מה שיכריע את הדיון, זה מה מוחזק אצלך להיות נכון. כמו בדיני ממונות, יש ראיות לפה, ראיות לשם, או שאין ראיות לא לפה ולא לשם, מה עושים? משאירים את הממון אצל המוחזק. זאת אומרת, נקודת המוצא הרבה פעמים קובעת את התוצאה של הדיון. גם פה זה ככה. ולכן אפילו אם נגיד שהתירוץ שאותו אני מציע הוא דחוק, של שינוי מדיניות של הקדוש ברוך הוא, כן, של הסתלקות שלו מהעולם, אבל כל עוד זה מה שעוזר לי להישאר עם התפיסה המדעית שבה אני מאמין, כפשוטה, בלי פרשנויות יצירתיות, אז למרות שהדבר הזה כשלעצמו הוא דחוק, ועוד פעם, אני טוען שהוא לא דחוק, זה הסברתי קודם, עכשיו אני מוסיף עוד נדבך, אפילו אם זה היה דחוק, אז מה? אם אני באמת חושב, יש לי רגליים חזקות לתפיסה המדעית בעיניי, היא נראית לי נכונה, לא מוכן לוותר עליה, אז אין פלא שאני נזקק לתירוצים דחוקים כאשר משהו תוקף אותה. אין עם זה שום בעיה. זה, כך באמת נוהגים, וזה לא חוסר יושר. כיוון שאם אני מאמין, אם יש לי אמון בתפיסה המדעית, האמון הזה מבוסס על, 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 על קריטריונים, זאת אומרת, יש לי ניסיון טוב עם זה, אני לא סתם החלטתי להאמין בזה. יש סיבות טובות להאמין בזה. אז עכשיו אני מאמץ את זה. ואם יש משהו שתוקף את זה, אז אני אמצא תירוץ דחוק. קצת דומה למה ש... מה ש... תומס קון, פילוסוף של המדע, הוא מסביר שם שהתיאור של קרל פופר, איך קרל פופר תיאר את הפרוצס המדעי. קרל פופר אומר, תראו, אנחנו רואים תופעות כלשהן. מוצע להם הסבר, תיאוריה כלשהי שמסבירה אותם. את התיאוריה הזאת אי אפשר להוכיח, אפשר רק להפריך. כי אם אני אומר, נגיד, כל העורבים הם שחורים, דוגמה לתיאוריה מדעית, איך תוכיח את התיאוריה הזאת? אף פעם אתה לא יכול להביא את כל העורבים, אתה גם לא יכול לדעת אם ראית את כל העורבים, אולי יש עורב שלא ראית. אין דרך להוכיח תיאוריה מדעית. אבל אם תביא עורב אחד ורוד, אז הפרחת את התיאוריה הזאת. זאת אומרת, תיאוריה מדעית ניתנת להפרחה, אבל לא להוכחה. שזה טענה ידועה של קרל פופר. עכשיו קרל פופר, כשהוא מתאר איך מתנהל מחקר או התהליך המדעי, אז הוא בעצם אומר ככה, אנחנו מציעים היפותזות, כל עוד הן עומדות במבחן האמפיריה, זה בסדר גמור, לא שאנחנו יודעים שהן נכונות, אלא הן עדיין לא הופרחו, ואם יש ניסוי מסוים שמאתגר את התיאוריה, שסותר את מה שכתוב, מה שהתיאוריה טוענת, אז התיאוריה נפלה. כך טוען קרל פופר. אומר תומס קון, זה תיאור לא נכון, לא נאמן למציאות, והוא לגמרי צודק אגב. עם כל האנטגוניזם שיש לי לתומאס קון ולמשנתו, בעניין הזה הוא לגמרי צודק. מה זאת אומרת? המדע לא עובד כך. נגיד שיש לי תיאוריה שהיא תיאוריה טובה, היא עמדה בהרבה מאוד מבחנים, היא מסבירה מגוון רחב של תופעות. עכשיו מצאתי תופעה אחת שסותרת אותה. בחיים אני לא זורק את התיאוריה הזאת. אז צריך עיון, צריך לחשוב, אני אעשה, או, אז אולי בהקשר ההוא התיאוריה לא נכונה, אני לא זורק את התיאוריה. אני מוצא תירוצים עד הוק, הסברים כאלה, הסברים אחרים, אבל אני לא מוותר על התיאוריה הזאת. ויש לזה דוגמאות לעשרות בהיסטוריה של המדע. אני מוצא תירוצים דחוקים כדי להגן על התיאוריה. מתי תיאוריה מתחלפת, אומר תומאס קון? כשיש יותר מדי דברים שמאתגרים אותה. כשיש יותר מדי תופעות וניסויים שלא מוסברות על ידי התיאוריה. אז יש איזשהו סף קריטי של בעיות שממנו ועל אני אומר, אוקיי, התיאוריה הזאת כבר צריך כנראה להחליף אותה, לחפש תיאוריה טובה יותר. אבל כל עוד לא הגענו לרף הקריטי, אז אני מוסיף אפיציקלים ודיפרנטים, אני מוסיף לטס כאלה, זה, אוקיי, אז התיאוריה לא עובדת פה, אז היא עובדת שמה, אולי במקרים כאלה היא לא שייכת, או שסתם אני נשאר בצריך עיון, אבל בסופו של דבר אני לא זורק את התיאוריה. גם פה אותו דבר, התיאוריה המדעית עובדת טוב, הגענו איתה לירח. זה לא משהו שאני זורק אותו בו כלאחר יד. ואם ההסתכלות המדעית אומרת לי משהו, ויש דברים אחרים שסותרים אותה, אז אני מוצא פרשנויות יצירתיות לדברים האחרים. אני בעצם, הרמב״ם, שאצלו המדע היה הרבה פחות חזק מאשר אצלנו, אמר אותו דבר, למצוא פרשנות יצירתית לתורה, אם היא סותרת את המסקנות המדעיות או הפילוסופיות שלו. עכשיו, אצלנו היום המדע הרבה יותר מבוסס, הרבה יותר חזק, אנחנו הרבה יותר מבינים את הטבע מאשר מה שהבין הרמב״ם. הוא לא היה לו מושג במדע המודרני, הוא מצטט שם מדע אריסטוטלי הזוי. ואם המדע המבוסס הזה מספיק משכנע אותי, ונדמה לי שכל אדם סביר ורציונלי כן מקבל את הממצאים המדעיים באופן בסיסי, לא מוחלט ולא תמיד, אבל באופן בסיסי, אז כשיש תזה שמאיימת או טיעון שמאיים, אז אתה מוצא פרשנויות יצירתיות, אתה מוצא תירוצים דחוקים, ואתה אומר, אוקיי, אבל נשאר עם שלי, אלא אם כן יש יותר מדי פרחות על העניין הזה, ואז אני צריך להחליף פרדיגמה. אוקיי, אז זה כבר דיון אחר. וכאן אני אשתף את המשנה במסכת אבות, שהיא הבסיס לעניין הזה, כבר כתבתי על זה גם במאמרים. המשנה אומרת, בפרק א' משנה ו', יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. כן? אז מה זה הווה דן את כל האדם לכף זכות? אז פעם שאלו את רב חיים מבריסק, למה הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו שכל עקום? כל דבר, אפילו יתוש, שנברא בעולם, מקובלנו שיש לזה סיבה. למה נברא שכל עקום? אז אומר רב חיים, כדי לדון לכף זכות. במקום שאתה רואה בן אדם שעושה משהו שנראה רע, תפעיל את כל השכל היצירתי שלך, אפילו פרשנות עקומה, כדי להוציא אותו טוב. לדון אותו לכף זכות. זה בעצם המשנה הזאת. דבר יפה, אבל לא מדויק. למה? בוא נסתכל במה אומרים הפרשנים על המשנה הזאת. קחו את הברטנורה למשל. אז הברטנורה אומר ככה. והווה דן את כל האדם לכף זכות, כשהדבר בכף מוזניים, ואין לו הכרע לכאן ולכאן, כגון אדם שאין לנו יודעים עם מעשה ועם צדיק עם רשע. ועשה מעשה שאפשר לדונו לזכות ואפשר לדונו לחובה. מידת חסידות היא לדונו לכף זכות. אבל אדם שהוחזק ברשע, מותר לדונו לחובה. שלא אמרו אלא החושד בקשרים לוקה בגופו. מכלל שהחושד ברשעים אינו לוקה. מה אומר הברטנורה? מתי אתה דן את האדם לכף זכות? מתי שזה סביר? אם יש לך שתי אפשרויות פרשניות למעשיו של האדם, וגם הרקורד שלו הוא רקורד שקול, יכול להיות שהוא צדיק, יכול להיות שהוא רשע, אתה לא יודע, או שהוא לפעמים כזה, לפעמים כזה. כשהוא עושה מעשה שיכול להתפרש כך או כך, תאמץ את הפרשנות החיובית, תסתכל בעין טובה, ולא בעין רע. אבל אדם שהוחזק ברשע, או לחילופין, מעשה שברור שהוא מעשה מרושע, לא צריך לדון אותה לקו זכות. או במילים אחרות, לא צודק רב חיים, שצריך להשתמש בשכל עקום, כשדנים לקו זכות. צריך לדון בשכל ישר. ובשכל ישר, אתה מבין שאם האדם הזה הוא צדיק גמור, ופתאום הוא עושה משהו שנראה לא טוב, כנראה שלא פירשת נכון את המעשה הזה. אז זה תלוי בשאלה מי הוא האדם, או מה אתה יודע על האדם, ותלוי בשאלה איזה פרשנויות יכולות להיות למעשה שלו, עד כמה הפרשנויות הטובות או הרעות הן סבירות. ולכן בסופו של דבר, לדון לקו זכות, זה להשתמש בשכל ישר, לא בשכל עקום. ואם... אני אשתמש בעוד מפרש אחד, בעצם המקור הראשוני זה הרמב״ם, אבל רבנו יונה עושה את זה בצורה יותר חד משמעית. אנחנו... רבנו יונה, הנה. תראו את רבנו יונה. גם הרמב״ם זה ככה, כל מפרשי המשנה זה ככה אגב, זה... בניגוד לתפיסה המקובלת. ודן את כל אדם לקו זכות, זה מדבר עם אדם שאין יודעים בו אם הוא צדיק, אם הוא רשע. ואם מכירים אותו והוא איש בינוני, פעמים עושה רע ופעמים עושה טוב, ואם יעשה דבר שיש לדונו לקו זכות, חובה, ויש לדונו לזכות, בשיקול, כאילו שזה פחות או יותר שווה משקל הפרשנויות, או אפילו לפי הנראה נוטה לקו חובה יותר, אם משום צד עניין יכול לדונו לזכות, יש לו לומר, לטובה נתכוון. אבל אין הדברים בצדיק גמור ולא ברשע גמור. כי הצדיק אפילו במעשה שכולו רע, ונוטה לכף חובה מכל עבר, ידינהו לחובה. למור, כי שגגה הייתה שיצא מלפני השליט, והנה ניחם וביקש והביט וביקש מחילה, וכמו שאמרו חזל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, שמה עשה תשובה. שמה סלקדה איתך, אלא אימא ודאי עשה תשובה. כן? פירוש שם עשה כדאי תך, כיוון שהוא תמיד חכם, ועד אתה לא הראה דברת הכלכלה בידו, על כל פנים מיד עשה תשובה. הנה לך, כי אין לדון לכף חובה הצדיק הגמור לעולם, וממנו לא הוצרח לו, והבאת דן כל אדם לכף זכות. גם מן הרשע הגמור לא אמר, כן? אז על צדיק לא צריך את המשנה שהבאת דן את כל אדם לכף זכות, וגם מן הרשע הגמור לא אמר. שם המשנה לא עוסקת בכלל, כי אפילו מעשה הוא כולו טוב, ואין נראה לחוש עליו משום צד אבון, יש לאדם לדונו לכף חובה ולומר, לפנים עשה ואין תוכו כברו, לפנים הכוונה כלפי חוץ, ואין תוכו כברו, וכמו שאמר, כי חנן קולו אל תאמין בו, אל תאמן בו, כי שבע תועבות בליבו. וכן כתב הרמב״ם, בעניין זה אמר שלמה מחוכמתו וכולי. אוקיי, אז בקיצור, מה אומר רבנו יונה? הוא אומר ככה, הבדן את כל האדם לקו זכות, הבדן את כל האדם לקו זכות, פירושו הוא לא בצדיק גמור ולא ברשע גמור. בצדיק גמור, גם בלי המשנה זה ברור, אפילו אם ראית מעשה שהוא מרושע בעליל, ברור שאתה צריך לדון אותו לקו זכות, כי זה ההיגיון אומר. רשע גמור, ההיגיון אומר, לדון אותו לחובה, אפילו אם נראה שהוא עושה מעשה טוב, הרי אתה יודע שהוא רשע, לא סביר שהוא עושה מעשה טוב, תדן אותו לחובה. על מה מדברת המשנה? על אדם שהוא לא צדיק גמור ולא רשע גמור, שהוא עושה מעשה שיכול להתפרש לטוב ויכול להתפרש לרע, נגיד 50-50 לצורך הדיון, אז אם אתה שואל אותי מה הסיכוי שהוא צדיק, 50%. אז אומרת המשנה, פה תדון אותו לכף זכות, כף זה הכוונה כשיש כפות של מוזניים שזה שקול, תדון אותו לכף זכות, תכריע את כף הזכות. ורק על זה מדברת המשנה. המשנה אומרת לנו את מה שמעבר למה שהשכל הישר מחייב, אבל גם שם זה משהו שהוא מעט מעבר, לא הרבה. כאשר הפרשנויות הן שקולות, ויש לך בן אדם שאין לך אינדיקציה ברורה אם הוא צדיק או רשע, תניח שהוא צדיק. תלך לטובתו בפרשנות שלך. אבל אם יש בן אדם שהוא צדיק גמור, כן? אתם רואים את הרב שח, אני עוד חי בעידן קדום יותר, רודף אחרי נערה מאורסה עם סכין שלופה בידו ברחובה של עיר. אוקיי? מה אתם אומרים? האיש הזה רשע מרושע, אם אתה רוצה לאנוס באיומים נערה מאורסה. פרשנות אחת. פרשנות שנייה, אולי הנערה מאורסה הזאת הייתה עוזרת אצלהם בבית, היא שכחה אצלהם את הסכין במטבח, אז הרב שח לקח את הסכין, וכדי להשיב עבדה, הוא רץ אחרי הנערה, הוא אומר, שכחת את הסכין, קחי את הסכין. אלה שתי אפשרויות, נכון? עכשיו, אם זה היה רוצח מדופלם, שהיינו רואים שם, אני מניח שלא היינו מאמצים את הפרשנות השנייה. אבל אם זה הרב שח, אני הייתי מאמץ את הפרשנות השנייה. ולא בגלל שהמשנה אומרת לדון לקו זכות, כי השכל הישר אומר את זה. השכל הישר אומר שבן אדם כזה לא עושה מעשה כזה, זה פשוט לא סביר. הפרשנות לקו חובה היא פשוט לא סבירה. לכן זה לא רלוונטי. איפה נאמר לדון לקו זכות? במקום שיש בן אדם שאתה לא מכיר אותו, אין לך מושג אם הוא צדיק או רשע. המעשה יכול להתפרש פחות או יותר באופן שקול לשני הכיוונים, שם תדון אותו לקו זכות. אבל גם באדם שהוא כזה שאתה לא יודע אם הוא צדיק או רשע, אם יש מעשה שהוא בבירור מעשה מרושע, אין מה לדון אותו לקו זכות. זה שכל עקום. לא משתמשים בשכל עקום, לדעים מה שרב חיים אומר. יש את הסיפור הזה מסכת שבת על אותו פועל, כן, שהבעל הבית שלו לא שילם לו, והוא ביקש ממנו כבשים, הוא אומר את הכבשים אין לי, והוא ביקש ממנו משהו אחר, וגם אומר לו שבקיצור לא שילם לו. ואז אחרי שנה כשהוא משלם לו, הוא שואל את הפועל, מה חשבת על כל התירוצים שאמרתי לך? אז הפועל ממציא לו תירוצים, אני לא יודע מאיפה, בשביל להסביר לו, באותות ובמופתים, למה הוא בעצם היה בסדר הבעל הבית, בזה שהוא לא שילם לו. אחרי זה אומרים שהפועל הזה היה רבי עקיבא. או לא זוכר אם זה מופיע בגמרא, או שזה רק רשי אומר, לא זוכר כבר. בכל מקרה, שם יש תירוצים נורא דחוקים. אבל בסוף מתברר שהתירוצים האלה גם היו נכונים. מה זה אומר? שהחובה לדון לקו זכות היא לא איזה חובה מוסרית. היא חובה של שכל ישר. אם אתה רואה בן אדם ישר שלא משלם לך, כנראה שהוא לא יכול לשלם עכשיו. אין לך הסברים? תנפיץ הסברים דחוקים. אבל אלה הסברים דחוקים, הם נקראים הסברים דחוקים, רק אם אתה שם אותם בהקשר של אדם שאתה לא יודע מה איתו. בהקשר של צדיק, ההסבר הזה הוא בכלל לא דחוק. זה טעות להתייחס עליו כדחוק. מה הדבר הזה בעצם אומר? כן, זה כמו... למשל, חפץ חיים, כן, שהוא אומר בהלכות שמירת הלשון, הוא אומר שמה כשאתה שומע לשון הרע, אז למי חשבי אבל לקבל אסור. אתה מותר לך לחשוש, אבל לקבל אסור. אני מעודי לא הבנתי מה הוא רוצה. מה זאת אומרת, מותר לי לחשוש אבל לקבל אסור. אם אני לא מקבל, אז למה אני צריך לחשוש? אתה יכול להגיד, לכל היותר, שכיוון שזה 50-50, אתה לא יכול להחליט שהבן אדם רשע, מצד שני, זה 50%. מותר לך לחשוש כדי לא להפסיד את ממונך, כשאתה הולך לעשות איתו עסק, למשל. את זה אתה יכול להגיד. אבל לא זוכר עד כמה זה כתוב במפורש בחפץ חיים, אבל הרבה מאוד... פרשנים ואנשים שמביאים אותו, אומרים, מה פתאום? אתה צריך להחליט באותות ובמופתים שהאיש הזה הוא צדיק גמור, אתה רק חושש. זה שטויות כמובן. זה שטויות, לא רק שזה לא הפירוש של ההלכה הזאת, זה לא ניתן להיאמר אפילו אם זה כן היה הפירוש. אי אפשר לבצע את זה, זה פשוט שטויות. אם אני בטוח שזה המצב, למה שאני אחשוש להפך? מה, אני עובד על עצמי? ברור שאם אני חושש, אז יש לי צד שזאת גם האמת. זאת אומרת, אי אפשר לשחק את המשחקים האלה. לכל יותר, אתה יכול להגיד, אז במקום שיש לי הרב שח רודף עם סכין אחרי נערה מה הוא עשה, אם אני מגיע למסקנה שזאת האמת, שהוא הולך להחזיר לה את הסכין, אז ברור שאני גם לא אראה בו מדין רודף, נכון? כי אם זאת האמת, אז זאת האמת. אני לא אגיד כן, אבל למי חשבי, אולי אני אראה בו מדין רודף, למרות שאני בטוח שהוא לא רודף אחריה. אם אני בטוח שהוא לא רודף אחריה, אז אני גם לא יורה בו. זה לא, אי אפשר להפריד בצורה כזאת בין השאלה מהי האמת לבין השאלה למה אני חושש. אתה יכול להגיד שכיוון שזה לא בטוח, אז אתה מותר לך לחשוש, אבל אתה לא יכול להחליט שהבן אדם הוא רשע, ולהתייחס אליו כרשע. אבל מבחינת ההשלכות שלך, ודאי שמותר לך להתנהג באופן רציונלי. תסתכל מה ההיגיון אומר, ומה סביר בעיניך שהמציאות, יש לי איזה טור על זה באתר, ושם אני משליך את זה גם לעניין חזקת החפות, וראש ממשלה עם כתבי אישום, ושתמיד אומרים לנו שצריך להפריד בין המישור המשפטי למישור הציבורי, וזה נשמע כמו טענות של שמאלנים, אבל זה לא נכון, זאת אמת פשוטה. במישור המשפטי הוא זכאי כל עוד לא הוכח אחרת. אתה שואל אותי אם הוא אשם? ברור שהוא אשם. עם כל כך הרבה כתבי אישום וכל כך הרבה אינסטנציות שזה עבר, ברור שבמשהו, לי, ברור שבמשהו הוא אשם. עובדתית. ולכן אתה שואל אותי, האם נשים אותו ראש ממשלה? חד משמעית לא. סליחה שאני מביא פה עמדות פוליטיות. אבל בהקשר המשפטי, ברור, יש את חזקת החפות, ואי אפשר להרשיע בן אדם בלי שיש ראיות. פה יש פער, כמו אצל החפץ חיים, שאסור לקבל, אבל למי חשבי. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, מה זה אסור לקבל, אבל למי חשבי? אסור לקבל, הכוונה, האמת היא שזה נכון, האיש רשע וצריך לחשוש ממנו. אתה אני לא יכול לדון אותו כרשע עד שאין ראיות ברורות, כל עוד יש פרשנות אפשרית אחרת שלפיה הוא לא רשע. בסדר גמור. במישור המשפטי אני לא יכול להרשיע אותו. אבל ודאי שאם אני חושש, אז להערכתי סביר להניח שזאת האמת. לכן ההבחנות האלה הן הבחנות שהן מאוד פשוטות, כלפי מה הדברים אמורים. בעצם מה שאני רוצה לטעון זה שגם בהקשר שלנו אותו דבר. אני לפעמים יכול להגיד דברים נורא דחוקים, התורה אומרת, ונתתי גשמכם ביתם, את מצוותיי תשמורו וכולי, לכאורה התורה מבטיחה תגובה, פעולה ותגובה, אם תעשו מצוות, ירד גשם, תעשו ככה, הכל נורא ברור. והפירוש שאותו אני מציע הוא פירוש דחוק, שזה בעצם נאמר לדורות קדומים, אבל היום זה השתנה. יש בזה דוחק מסוים, אני מסכים. אבל מצד שני, האלטרנטיבה השנייה זה לוותר על ההסתכלות המדעית שלי. ואם ההסתכלות המדעית שלי מוחזקת בעיניי, מוחזקת כנכונה, אז אני מוכן לאמץ פירושים שללא זה היו נחשבים פירושים דחוקים, כדי להגן עליה, או כדי להשאיר אותה בתוקפה. ולכן, גם אם הפירוש הזה היה דחוק, ואני אומר עוד פעם, הוא לא דחוק כל כך, אבל גם אם הוא היה דחוק, הפירוש הזה לתורה, כל עוד נקודת המוצא שלי היא התמונה המדעית, אז אני מאמץ פירושים דחוקים, כמו שכל אחד עושה. מי שנקודת המוצא שלו זה התורה, מאמץ פירושים דחוקים ביחס למדע. כולם עושים את זה. וזה בסדר גמור, כיוון שנקודת המוצא מכתיבה מה בכלל נחשב פירוש דחוק ומה לא. כמו שאנחנו מוצאים, כיוון שאתה בית יוסף ביורי דעה, יש כף חט, נדמה לי, סימן יש כף חט, ששם כתוב המכתם הידוע שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. כשאתה רואה פסוק או גמרא כלשהי, או משהו כזה שנשמע לא סביר, לא הגיוני. אז אתה יכול למצוא פרשנות דחוקה שלפיה זה כן יוצא הגיוני. אבל פרשנות דחוקה. אז מקובל שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. לפרש את הפירוש כפשוטו, אבל להישאר עם סברה חלשה, זה פחות טוב מאשר לדחוק את הלשון בפסוק, אבל להישאר עם זה שהוא מיושב טוב בסברה. וזה בדיוק אותה תופעה שאני מדבר עליה כאן. במקום שיש לי סברה חזקה, אז הפירוש הדחוק הוא לא פירוש דחוק. כי האלטרנטיבה יותר דחוקה, היא דחוקה בסברה. אם הפירוש הפשוט לפסוק היה נכון, אז אני נתקע עם דוחק בסברה. זה מה שדחוק. ולכן הרבה פעמים פירוש שכאילו אומרים לי, הפירוש הזה הוא דחוק, הוא דחוק אם אתה מסתכל על זה מכיסאו של מזכ"ל האום, שאין לו עמדה. ואם אתה בא מתוך נקודת מוצא מסוימת, אז זה לא נכון שהפירוש הזה הוא דחוק, כי מתוך נקודת המוצא הזאת ברור שהוא לא נכון, וצריך למצוא פרשנות שמשאירה אותו בתוקף. ואותו דבר גם כאן, שנייה אחת. אוקיי, אז עד כאן בעצם הדיון הזה על איך מתייחסים למקורות למקורות מול נקודת המוצא המדעית, מה עושים כשיש דילמה. אני חושב שבדיון הזה שעשינו בסוף השיעור הקודם ועכשיו, אפשר להשתמש בסוג כזה של כלים בהרבה מאוד דילמות שאנחנו נמצאים בחיים. לא דילמות מעשיות דווקא, אלא דילמות אינטלקטואליות. זאת אומרת, יש לי שני עקרונות, הם לכאורה נראים סותרים, או שני ערכים שנראים סותרים, ואני מחויב לשניהם, השאלה היא מה לעשות במצב כזה, לא מצליח להוכיח שאחד צודק מה שאני טועה, מה אני עושה? אז יש כל מיני דרכים איך לטפל בקונפליקטים כאלה, בלי להכריע, בלי להגיד שזה צודק וזה טועה או משהו כזה, אלא למצוא איזשהו יישוב, למרות שהוא נראה דחוק, או אם הוא בכלל נראה דחוק, לאקספציאליס, כל הטכניקות האלה הן בעצם טכניקות איך להתנהל במצבי קונפליקט, אינטלקטואלי, אוקיי? אני חושב שזה ישים להרבה מאוד שאלות ומצבים. אוקיי, עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה. ההשלכה של התמונה שאותה תיארתי, אני חוזר עכשיו למהלך הכללי. התמונה שאותה תיארתי בעצם, זה שהקדוש ברוך הוא לא מעורב בעולם, לפחות בדורות האחרונים ומעלה. אוקיי? הטענה היא, אם הוא לא מעורב בעולם, לא התנה, אלא אם הוא לא מעורב בעולם, אז אנחנו צריכים בעצם לחשוב מחדש על שאלת הרוע. קצת רמזתי לזה בשיעורים הקודמים. שאלת הרוע היא שאלה מאוד מטרידה ועתיקת יומין, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, למה יש בכלל בעולם רוע? אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, שיברא אותו, טוב, למה הוא מאפשר לרוע להתקיים בעולם? בעקבות הדיונים שעשיתי, עד עכשיו אני רוצה לחלק את השאלה לרוע טבעי ורוע אנושי. שני דברים שונים. שאלת הרוע האנושי, אותה יחסית קל לפתור. ועל זה דיברתי כבר, כן? עם שהזכרתי את הרב עמיטל ואת אבא קובנר שם, את הרב עמיטל מספר שהוא נפגש עם אבא קובנר, הוא היה, כן, זה פוליטרוק סוציאליסטי, או פוליטרוק של תנועת העבודה, אז ויוצא שואה, הוא היה פרטיזן, יוצא שואה, הוא נפגש עם הרב עמיטל, שגם כמובן היה יוצא שואה, והוא אומר לו, אבא קובנר אומר לרב עמיטל, אני איבדתי את האמונה בקדוש ברוך הוא בעקבות השואה. והרב עמיטל עונה לו שהוא איבד את האמונה באדם בעקבות השואה. וזה חילוף דעות מאוד מעניין, כי דווקא אבא קובנר החילוני תולה את השואה בקדוש ברוך הוא. ולכן הוא מאבד את האמונה בו בגלל השואה. ודווקא הרב עמיטל, הרב, כן, הדתי, תולה את השואה בבני אדם, ולא בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא מאבד את האמונה בקדוש ברוך הוא. כמובן שזה תיאור קצת ספרותי, כי בעצם הלוגיקה של הוויכוח הזה היא אחרת, הם שניהם דתיים, במקור. עכשיו הם פוגשים את השואה. אז אבא קובנר שמניח שתפיסה הדתית שלו, זה שכל מה שקורה בעולם הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, אומר, טוב, אם זה מה שהוא עושה, אז אני לא מוכן מנתק איתו את היחסים הדיפלומטיים. והרב עמיטל, מנקודת המבט הדתית שלו, כשהוא אומר שמנקודת מבט דתית אני לא חושב שמה שקורה בעולם זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, אז גם כשהוא רואה את השואה, הוא בעצם לא תולה את זה בקדוש ברוך הוא, ולכן לא מאבד את האמונה שלו ואת המחויבות שלו לקדוש ברוך הוא. כן, זה, הוויכוח הוא לא בין דתי וחילוני, הוויכוח הוא בין שתי תפיסות עולם דתיות. כשאחת מהתפיסות האלה מוליכה את מי שמחזיק בה להיות חילוני. ואגב, זה משל נהדר להרבה דברים שאני מדבר עליהם גם כאן וגם בטרילוגיה בכלל, כי אנשים רואים את האמירות האלה כאמירות נורא מסוכנות. הן יכולות להוביל אנשים לנטישת המחויבות הדתית והאמונה וכו'. ובעיניי זה יכול להיות נכון, זה גם יכול לעשות, עשה גם את הדברים האלה כנראה לכמה אנשים, אני יודע לפחות על כמה אנשים. אבל מצד שני, גם לא להגיד את האמירות האלה, יש איזה אימפקט לא פחות חמור. בגלל שאתה יכול להיות אבא קובנר. אם הייתי אומר לאבא קובנר, תשמע, כשהוא היה עוד בפאזה כאילו הדתית שלו, אין לי מושג, לא מכיר את הביוגרפיה שלו, אבל נגיד לצורך הדיון, כשהוא היה עוד בפאזה הדתית שלו, הייתי אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא מעורב במה שקורה פה בעולם. מי שעשה לך את זה זה הנאצים, לא הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהוא לא היה מוצא את עצמו, נאלץ לעזוב את המחויבות הדתית שלו. אוקיי? אז לכן, במובן הזה, דווקא האמירות האפיקורסיות האלה, הן אמירות שיכולות להציל אנשים מהנטישה, ולא להביא אותם לנטישה. ואני חושב שיש לי לא מעט ניסיון עם אנשים שזה גם עשה להם את זה. אז פה, כן, יש מחירים לכל הכיוונים. בכל מקרה, לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהרב עמיטל מציע פה פתרון תיאולוגי לבעיית הרוע האנושי. מה זאת אומרת? כשיש רוע אנושי, אז ראינו כבר שאפילו אצל חז"ל, כאשר אדם בוחר לעשות רע, יש נספה בלא משפט. מה שהרח בחגיגה אומר, או מה שהגמרה במכות מדברת על רוצח בשגגה. מה יצא לנו שם? שמה שהוא תוצאה של בחירה של אדם, התוצאה היא מעשה ידיו של האדם, לא של הקדוש ברוך הוא. וזה יכול לקרות גם אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יקרה, או רוצה שזה לא יקרה. זאת המשמעות שהוא נותן לנו בחירה חופשית לפעול. וכיוון שכך, כשאני בא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה קרתה שואה, זה פשוט, אני לא פונה לגורם הנכון. אני צריך לפנות להיטלר בטענות למה קרתה שואה. כי מי שעשה את השואה זה לא הקדוש ברוך הוא. כמו שלא צריך לחפש הסברים למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את השואה, כי לא הוא עשה את זה, גם לא צריך להיות מוטרדים משאלת הרוע, כי שאלת הרוע מניחה שהרוע הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם הרוע של הבחירה הוא מעשה ידיו של בני אדם, מעשה ידיהם של בני אדם, אז אין שאלה למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ולכן בעצם שאלת הרוע לכאורה לא מתעוררת. אני קצת מסייג את זה, כי עדיין היה מקום לטעון, בסדר, אבל במקום שמגזימים, למה הקדוש ברוך הוא לא מתערב? הרי להתערב הוא ודאי יכול. הוא בוחר כמדיניות לא להתערב, כמו שתיארתי קודם. אבל הפה שעשה הוא הפה שהתיר, הוא ברא אותנו, נתן לנו בחירה חופשית, ברא את חוקי הטבע, הוא באותה מידה יכול גם להקפיא את מה שהוא ברא. הוא יכול ליטול את הבחירה החופשית מבני אדם, או להתערב ולא לאפשר להם לפעול ולעשות את מה שהם זוממים לעשות. לכן זה לא לגמרי מנקה את הקדוש ברוך הוא. זה קצת מקהה את העוקץ של הקושי. אבל זה לא לגמרי מנקה אותו במובן הזה, שעדיין יש שאלה, למה רוצחים 6 מיליון יהודים, וגם 20 מיליון רוסים, למה הקדוש ברוך הוא לא מתערב במצב כזה? ואת השאלה הזאת באמת, לכאורה אין תשובה. זה לא, פה אני לא עונה, כי הוא, המדיניות שלו לא להתערב, כי זה הגוף השאלה, למה זאת המדיניות? אז במקרים קיצוניים, תשנה את המדיניות שלך. מדיניות היא לא הסבר, מדיניות היא תוצאה. אני שואל, למה המדיניות היא כזאת? מה ההסבר לכך שזאת המדיניות? אוקיי? אבל גם כאן אני אוסיף עוד הערה. נחשבו על זה שלא נהרגו 6 מיליון בני אדם, רק אחד. בסדר? אבל הוא באותם עינויים שעברו האנשים במחנות המוות וכל הדברים שאתם מכירים. ורק אדם אחד, לא 6 מיליון. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך להתערב. מבחינת אותו אדם, זה שאין עוד 5,999,999 שעברו גם כן את העניין הזה, זה לא משנה כלום. הוא סובל באותה צורה. ואם אין הצדקה לתת לבן אדם לבחור, לגרום לשני סבל כל כך נורא, אז גם פה הקדוש ברוך הוא היה אמור להתערב. אבל בואו נמשיך עם זה הלאה, כן, שאלת המדרון החלקלק. מה קורה בסבל פחות נורא? סתם בן אדם מת בתאונת דרכים, בלי סבל, הוא מת במקום. בגלל שבן אדם החליט, אני אומר, החליט במודע, כן, לדרוס אותו, אבל הוא דרס אותו במקום, אוקיי? התנקשות, לא תאונת דרכים. התנקשות בקוף, כן, לא בגימל. מישהו מתנקש בחייו, יורה בו, דורס אותו, והוא מת במקום. שם הקדוש ברוך הוא לא אמור להתערב, למה? מה, בן אדם מת, זה בכל זאת, זו תוצאה, חיי אדם זה דבר בעל משמעות עצומה במערכת האתית שלנו, וגם של התורה. אז אם הקדוש ברוך הוא רואה דבר כזה, לכאורה הוא גם צריך להתערב. עכשיו, איפה זה יעצור? בגניבה הוא גם צריך להתערב? ובסתם התעללות נפשית? או בפציעה? או... איפה זה עוצר? לכאורה, לשום סבל אין הצדקה. אם לא מגיע למישהו לסבול, אז השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא נותן לו לסבול? למה הוא נותן לבן אדם אחר להחליט שהאיש הזה צריך לסבול? למה הוא לא מתערב? במובן מסוים, אם אנחנו נלך עם ההיגיון הזה, אז כל המדיניות של הקדוש ברוך הוא שמחליט לא להתערב, בטלה ומבוטלת. כי אין באמת קו אמיתי, מאיפה והלאה יש לי טענה כלפי הקדוש ברוך הוא ועד איפה לא. או שאני אומר אין הצדקה לרוע, ואם אין הצדקה לרוע, אז אני מצפה מהקדוש ברוך הוא שימנע אותו בכל מקרה, שיתערב ולא ייתן לאנשים להרע לאנשים אחרים, או שלא. אבל אם אני מצפה ממנו להתערב, אז אני מצפה בכל רוע שקורה. ואם זה כך, אז בעצם הקדוש ברוך הוא היה צריך למנוע מאנשים לעשות מעשים רעים באופן כללי. אבל אתם מבינים מה התוצאה של הדבר הזה? התוצאה של הדבר הזה היא שבעצם לא הייתה לנו בחירה חופשית. כיוון שבחירה חופשית זאת האפשרות לעשות טוב מול האפשרות לעשות רע, כששתי האפשרויות פתוחות בפניי. אני יכול להחליט אם אני עושה את זה או את זה. אבל אם תמיד כשאני אחליט, כשאני אבחר ברע, הקדוש ברוך הוא יעצור את זה ולא ייתן לי, אז דה פקטו אין לי באמת בחירה. אז מה הערך בזה שאני בוחר בטוב? אם אין לי אופציה לבחור ברע, גם הבחירה בטוב מאבדת מערכה. אז מה המשמעות שלה? אני אנוס. לבחור בטוב. לכן זה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו בחירה חופשית, זה תנאי לכך שלמעשים שלנו יהיה ערך. שזה שאנחנו, זאת אומרת, נגיד ככה, בדרך כלל אומרים, הרי אין רע יורד מלמעלה. כך אומרים חז"ל, אין רע יורד מלמעלה. מה זה אומר? שהרוע האנושי זה רוע שלא ירד מלמעלה, אלא זה תוצאה של החלטות ושל מעשים שאותם עושה האדם, לא הקדוש ברוך הוא. מה כן ירד מלמעלה? האפשרות של האדם לעשות רע. זה שיש לו בחירה חופשית. זה הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אבל במה לבחור, אם לבחור בטוב או לבחור ברע, זה החלטה של האדם, זה לא ירד מהקדוש ברוך הוא, מלמעלה. עכשיו, האפשרות לבחור היא טוב מוחלט. גם אם אני עושה בשימוש רע, אז אני עשיתי בשימוש רע. אבל זה שיש לי אפשרות לעשות רע, זה דבר טוב. למה? כי אם לא הייתה לי אפשרות לעשות רע, אז גם הבחירה בטוב הייתה מאבדת ממשמעותה. לא היה מוסר בעולם כזה, לא היה ערכים בעולם כזה, ובעצם לא היה טעם לקיומנו בעולם כזה. כיוון שהמעשים שלנו אין להם שום ערך, הם מעשים סתמיים. היינו כמו כבשים, כן? סיפרתי על הכבשה של אמנון יצחק. אז זה היה מאבד את משמעותו לחלוטין. לכן, כדי שלמעשים שלנו תהיה משמעות, הקדוש ברוך הוא חייב לאפשר לנו גם לבחור ברע, לא רק לבחור בטוב. עצם העובדה שהוא נותן לנו את האפשרות לבחור, היא עובדה שהיא טובה לגמרי. היא לא עירוב בין טוב לרע. זה טוב מוחלט. גם האפשרות לעשות רע זה טוב מוחלט. כי אם לא הייתה אפשרות כזאת, לא היה ערך לבחירה בטוב. עכשיו, אם זה כך, אז הקדוש ברוך הוא בעצם לא אמור להתערב ולמנוע מאנשים לעשות רע. אז מתי כן? בשואה כן, ואני חוזר למדרון החלקלק שסרטטתי קודם. על פניו נראה שאם כבר זאת המדיניות, אז אני יכול גם להבין למה אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אתם בני אדם גדולים, ילדים גדולים, המדיניות היא עכשיו, אתם מכירים כבר את העולם, יש לכם בחירה בין טוב לרע, נתתי לכם תורה, נתתי לכם ערכים, אתם מבינים על מה מדובר, מכאן והלאה, העולם בידיכם, אתם ילדים גדולים, צאו בתוצאות של המעשים שלכם. כאשר אנחנו הרבה פעמים, הטענות שלנו באות מכוח זה, שבסדר, אני אשא בתוצאות של המעשים שלי, אבל למה בתוצאות של היטלר? זאת אומרת, שישאו בתוצאות שלו. אבל זה לא ככה, כי הקדוש ברוך הוא פונה לחברה האנושית, לאנושות בכללה. הוא אומר לנו, חברים, אתם חברה של אנשים מבוגרים. החברה הזאת אחראית למעשיה, והחברה זו לא החברה הישראלית או החברה הגרמנית, החברה הכלל עולמית. יש לנו אחריות קולקטיבית על מה שכל אחד מאיתנו עושה. כמו שיש אחריות של אדם על עצמו, על משפחתו, על עירו, על קהילתו, על מדינתו ועמו, כך גם על כל האנושות. במעגלים הולכים ומתרחקים, אבל עדיין יש לנו אחריות על כל מה שקורה כאן. ואם קרתה שואה, אז זה קרה בגלל שאנחנו אפשרנו לזה לקרות. הגרמנים בזה שהם יזמו את זה ושיתפו פעולה עם זה, ואחרים בגלל שלא עצרו את זה במספיק כוח ומספיק בזמן. ולכן התוצאות בסופו של דבר הן תוצאות שאנחנו גרמנו לעצמנו. אנחנו כקולקטיב, עוד פעם האנושות כולה, לא הקורבן הפרטי שנספה שם בתא הגזים, אלא האנושות כמכלול, בעצם גם הקדוש ברוך הוא אומר, את כמכלול פונה אליה, ילדה גדולה, תשאי בתוצאות של מה שאת עושה. מה את עושה שאני אתערב לכם ואוציא לכם תמיד את ההרמונים מהאש? ולכן במובן הזה, באמת, כל התוצאות האלה בעצם זה תוצאות שאנחנו גרמנו לעצמנו. אני רק מסתכל על זה במבט קולקטיבי, כן? אני, בהסתכלות האישית, אני אומר, זה היטלר גרם לי, למה אני צריך לעשות בתוצאות של הבחירות שלו? אבל זה לא ככה, זה בחירה של החברה האנושית כולה, והחברה האנושית נושאת בתוצאות לבחירות שלה. כמו שהמהר"ל כותב לגבי אנשי שכם, כן? ששמעון ולוי הרגו אותם, אז המהר"ל דן שם בשאלה, כן, הרמב״ם הרי כותב בהלכות מלכים שהם התחייבו מיתה אנשי שכם בגלל שהם לא הם נתנו למלך שלהם לגזול את דינה ולא עשו בו דין, אין שם מערכת משפטית אפקטיבית, בעצם המלך עושה מה שהוא רוצה. אז שואל עליו הרמב״ם, שואלים עליו עוד מפרשים, מה אתה רוצה שהאזרח הפשוט בשכם, שאני מניח שלא הייתה דמוקרטיה מאוד נאורה, לא כמו שכם היום פאר הדמוקרטיה, אז מה אתה רוצה שהאזרח הפשוט יעשה למלך שלו? מה הוא יכול לעשות? התשובה היא שאף אזרח פשוט לחוד אי אפשר לבוא אליו בטענות, אבל בסוף בסוף מה שקורה שם בעיר הוא באחריות הקולקטיבית של כלל האזרחים. אם כל אחד ואחד מהם לא אשם, אז אף אחד לא אשם. ברור שכשאתה מטיל אחריות על קבוצה אנושית, על משהו שקורה בתוכה, זאת לא אחריות על כל אדם פרטי לחוד. זאת אחריות על החברה כחברה. הבאתי פעם דוגמה לדבר הזה, כן, קראתי פעם ביוגרפיה של סטלין. יש כמה ביוגרפיות, אחת מהן של איזה במאי רוסי, ז'רז'ינסקי, משהו כזה. ואני זוכר שכשקראתי את הביוגרפיה הזאת, זו הייתה תופעה שבאמת עמדתי מולה משתאה. יש שם מעצמה אדירה, כן, השנייה בעוצמתה, או הראשונה בעוצמתה בעולם, בתקופתו של סטלין. לא, אולי לא הראשונה, אבל מעצמה אדירה. כל האנשים הרלוונטיים לפחות, שהכירו את סטלין, היו מתים לזה שהוא ימות, וילך משם. מדינה שלמה, עם כל העוצמה של ברית המועצות, נגד בן אדם אחד. והבן אדם מת במיטתו, בשלווה, חוץ מתיאוריות קונספירציה כאלו או אחרות, שיש כל מיני, אבל מה, בהיסטוריה המקובלת ללא הקונספירציות, סטלין מת במיטתו בסביבה טובה, אחרי שהוא שלט בברית המועצות, נדמה לי משהו כמו 30 שנה או 35 שנים, משהו כזה. בעצם זה לא 35, הוא מת ב-54, בערך 30 שנה. אוקיי? אז בעצם הטענה היא שאף אזרח, מה הנקודה שם? איך סטלין הצליח להתגבר לבדו, עשר אצבעותיו, על מעצמה אדירה עם צבא מטורף, עם אמצעי לחימה, כל מיני דברים, מכונות יריעה, כמו שאמר בגין, או כל מיני דברים כאלה. כן, איך זה קורה? התשובה היא שכל בן אדם לחוד לא יכול לצאת נגד סטלין, לך תדע מי ילשין עליו סטלין ימלוק לו את הראש. זה מפחיד לצאת נגד שליט כזה. ולכן בעצם אי אפשר לבוא בטענות לאף בן אדם, אף אזרח סובייטי, אי אפשר לבוא אליו בטענות מה אתה רוצה ממנו. סטלין עושה את מה שהוא עושה והוא ימלוק לו את הראש אם הוא יצא נגדו. אבל אני שואל בסדר, אבל בסך הכל, הרי הצבא והכלים האלה והתעשייה שמייצרת אותם והכל, נוצר על ידי כל האזרחים הסובייטיים בעצמם. אז מי כן אחראי אם אף אחד מהאזרחים לא אחראי? המכלול, הקולקטיב, כן אחראי. זה שכל אחד לחוד לא היה יכול לעשות כלום זה נכון, אבל כל אחד לחוד הוא בורג בקולקטיב הזה שבסך הכל הוא זה שאחראי למה שקורה שם. ואם סטלין רוצח אנשים גם בפנים וגם בחוץ, מי שאחראי לזה זה הקולקטיב הסובייטי. למרות שכל אזרח לחוד באמת אין לו מה לעשות, ואני גם במקומם בטח לא הייתי עושה יותר טוב, זה לא שאני טוען שאני הייתי יותר צדיק מהם, אבל עדיין אי אפשר להימלט מזה, כי אחרת אתה לא מטיל אחריות על אף אחד בשום צורה, על כלום. אלא ברור שאתה אומר, תראה, אתה לחוד, לחוד לא אחראי, גם אתה לחוד לא אחראי, אבל אתם כולכם כקבוצה, בלעדיכם זה לא היה קורה. טוב, אז מה לעשות בפועל? הרי כל אחד שינסה ליזום משהו, לך תדע, אולי השני ילשין עליו, ואז הוא ימות במקום. נכון, אבל מצד שני, כולכם ביחד איכשהו הבאתם עלינו את הצרה הזאת שקוראים לסטלין. עלינו ועל עצמכם, הצרה הזאת. לכן בסוף בסוף יש עליכם איזושהי אחריות קולקטיבית, למרות שכל אחד לחוד לא אשם. כן, אולי באותה צורה אני רוצה לטעון שאפשר להטיל אחריות קולקטיבית על האנושות כולה, גם אם לא על היטלר, לבדו, במה שקרה בשואה. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, חברים, אתם ילדים גדולים, תתמודדו עם זה, היה לכם את הכלים להתמודד עם זה. לא התמודדתם עם זה, זה מה שקרה. יש קצת, אולי במבט אחר, הוויכוח נגיד סביב יום העצמאות. ויכוח סביב יום העצמאות, כן, איך אפשר להודות, אומרים הרבה חרדים, איך אפשר להודות לקדוש ברוך הוא על מדינה שמתנהלת בצורה כזאת, זאת גאולה זה? מדינה שמתנהלת לא מחויבת להלכה, אין בה יחס לתורה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. לא נתווכח עכשיו על השאלה אם זה תיאור נכון או לא נכון, נגיד איך לצורך הדיון שזה תיאור נכון, אוקיי? זה תיאור אבסורדי הרי. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו, נגיד בהנחה שהוא נתן לנו מדינה, אני לא חושב שזה קרה, בהנחה של שני הצדדים, גם החרדים וגם הציונים דתיים, שהוא נתן לנו את המדינה, זה שאנחנו קלקלנו אותה, זאת סיבה לא להודות לו? מה זה קשור? מישהו נתן לך מתנה ואתה זרקת אותה לים. אז עכשיו בגלל זה אתה לא צריך להודות לו? הרי אנחנו קלקלנו את זה. אלא מה? אנשים החרדים אומרים, מה פתאום? מי שקלקל את זה זה בן גוריון, אנחנו לגמרי בסדר. לא, יש אחריות קולקטיבית. מי שקלקל את זה זה אנחנו כולנו. זה לא בן גוריון, בדיוק כמו עם סטלין. להבדיל, כן? זה לא שבן גוריון קלקל ואנחנו בשלנו. ההתייחסות היא התייחסות לקולקטיב. תראו מה עשיתם עם המדינה שנתתי לכם, כביכול, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. אני נתתי לכם, אתם צריכים להודות לי. זה שאתם אחרי זה קלקלתם, בעיה שלכם. מה אתם רוצים שאני אציל אתכם מעצמכם? זאת בעצם הטענה שאני מדבר עליה כאן. הטענה שאני מדבר עליה כאן זה בעצם אומר, כל הרוע האנושי שקורה בעולם הוא מעשה ידינו, מעשה ידינו כקולקטיב. גם מה שהיטלר עשה, בסופו של דבר זאת אחריות על כלל הגרמנים ששיתפו איתו פעולה, אבל גם על כלל העולם. שלא עצר את זה בזמן ולא בעוצמה מספיקה. ואפשר לדבר הזה לקרות. שיתף פעולה עם זה הרבה, חלק גדול מהעניין הזה. ואגב, לא רק שואה, כן, אני לא אוהב את ההתמקדות היותר מדי קיצונית שלנו בשואה. יש גם דבר, אסונות אחרים, בימים אחרים, בתקופות אחרות, בהרבה מקומות שאנשים אשמים, כולל אנחנו עצמנו. ולהאשים בזה את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם להגיד את אותה טענה, להאשים את הקדוש ברוך הוא בזה שהצבא הרוס, שהקגב, אני לא יודע מה, עושה רציחות ברחבי העולם. אם לא היו האזרחים הסובייטים משתתפים זה פעולה, זה לא היה קורה, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו. ובמובן הזה, אני לא חושב שהטיעון שבמקרים קיצוניים הקדוש ברוך הוא היה צריך להתערב הוא כל כך חזק. גם במקרים קיצוניים, כל עוד זה רוע אנושי, האחריות היא אחריות עלינו. אנחנו היינו צריכים לדאוג לזה שזה לא יקרה. זה לגבי רוע אנושי. ולכן אני חושב שלגבי הרוע האנושי, התמונה שאני מציע נותנת פתרון בהחלט לא רע לשאלת הרוע. לא נותנת פתרון, היא פשוט שאלת הרוע לא עולה. מה קורה עם רוע טבעי? אומרים לי, אז תגידו לי, בסדר, כאשר היטלר מחליט לרצוח מיליונים, אז זו החלטה של בן אדם, יש לו בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא לא מתערב, כי הוא מאפשר לנו לבחור, ולכן קורים דברים נוראים, וזה לא אשמתו של הקדוש ברוך הוא. מה עם צונאמי? מגפות? קורונה? כן? מה עם כל מיני אסונות כאלה שהורגות אלפי ומיליוני בני אדם? וזה תהליכים טבעיים, זה לא בחירות של בני אדם. כמו שראינו בגמרא במכות לגבי רוצח בשוגג, התהליכים הטבעיים, לפחות בתפיסת חז"ל, כן מסורים בידי הקדוש ברוך הוא, גם אם בחירות של בני אדם לא מסורות בידיו, אבל תהליכים טבעיים כן מסורים בידיו. יש נספה בלא משפט, כמו שאומר הרך, זה אדם שהורג את חברו, זה דווקא אדם שבחר לעשות משהו רע, אבל אירוע של רציחה בשוגג, למשל, או משהו כזה, זה לכאורה כן בידיו של הקדוש ברוך הוא. אז מה עם צונאמי? למה הוא לא עוצר את הצונאמי? גם שם הוא רוצה לתת לגלי הים או לגלים הססמיים שמחוללים את הצונאמי בחירה חופשית. למה הוא לא מתערב שם אם קוראים דברים כאלה? אז כאן אני אגיד טענה דומה. ומה שאני ארצה לטעון זה את הטענה הבאה. קודם כל אנחנו רואים שהמדיניות של הקדוש ברוך הוא בעולם זה שהעולם מתנהל לפי חוקים קבועים. יש חוקי טבע שהם קבועים, תמיד באותה צורה, והעולם מתנהל לפי חוקי הטבע. זאת כל התזה שעליה אני מדבר כאן, שהטבע מתנהל לפי החוקים שלו, ולא שהקדוש ברוך הוא כל פעם מפעיל אותו. למה זה ככה? אני יכול להסביר למה זה ככה. למשל, לפחות להציע הסבר. למשל, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לאפשר לנו להסתדר בעולם. ואם לא היו חוקי טבע קבועים, לא יכולנו באמת להסתדר. הרי אני עוזב את המכשיר הזה, אני יודע שהוא ייפול לארץ. אבל אם פעם אחת אני אעזוב הוא ייפול לארץ, פעם אחת הוא ימריא לירח, אני לא יודע איך לטפל בסיטואציות שבהן אני נמצא. אני צריך איזושהי קביעות כדי להיות יכול להתמודד עם מה שקורה בעולם. בעולם כאוטי אין לנו דרך להתמודד איתו. לכן עולם שבו בני אדם או יצורים בכלל יכולים להסתדר, זה עולם שמתנהל על פי חוקים קבועים. אוקיי? אז ההנחה הראשונית שלי זה שהקדוש ברוך הוא החליט שהעולם מתנהל על פי חוקי טבע קבועים. עכשיו, בסדר, אבל עדיין עולה השאלה, למה הוא לא עשה את חוקי הטבע באופן כזה, בלי צונאמי? למה שיהיה רוע טבעי? אז רוע אנושי, כי זה בני אדם בוחרים, אבל מה עם רוע טבעי? למה שיהיו חיידקים וצונאמים ומגפות והרי געש וכל מיני דברים מן הסוג הזה? למה? שיברא את העולם עם חוקי טבע אחרים? כאן אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, שהיא בעצם טענה מתמטית. אני רוצה לטעון שאם ההנחה היא שהקדוש ברוך הוא החליט שהעולם צריך להתנהל על פי סט של חוקי טבע קשיחים, מי אמר שיש סט כזה שאין בו צונאמים? אולי אין סט כזה. עכשיו אני רוצה לחדד. הרי ברור שהקדוש ברוך הוא לא החליט על חוקי הטבע באופן שרירותי. זאת אומרת, הוא בחר את חוקי הטבע האלה, ליצור את חוקי הטבע האלה, כי הוא כנראה זה מה שמוביל את העולם למקומות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יגיע. נכון? זאת אומרת, הוא מביא לתוצאות הנכונות. אלא מה? יש פה ושם גם תוצאות בעייתיות, צונאמי, מגפות, הרי געש וכדומה. אוקיי? עכשיו, מה השואל, ששואל, רגע, למה לא עשית חוקים יותר טובים? מה השואל בעצם מצפה? השואל בעצם מצפה שהקדוש ברוך הוא יעשה חוקי טבע אחרים, שיביאו את העולם לאותן מטרות שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל בלי צונאמים, ובלי מגפות, ובלי הרי געש. אוקיי? מי אמר שיש סט כזה של חוקים קשיחים? עכשיו, אני, כיוון שהוא המקשה על הקדוש ברוך הוא, נטל הראיה הוא אליו, דיברנו קודם על נטל הראיה, תוכיח שיש בכלל מערכת של חוקי טבע כאלה, ואז אתה יכול לשאול למה הוא לא ברא את העולם עם החוקים ההם, אלא עם החוקים האלה. קודם כל, חובת הראיה היא עליך. אבל אני אגיד יותר מזה. בהסתכלות אינטואיטיבית של מי שבסך הכל למד פיזיקה וקצת מתמצא במתמטיקה, אני הייתי מניח לא מעט כסף על התערבות שבאמת אין חוקים כאלה. לא רק שלא בטוח שיש. אני כמעט בטוח שאין. שאין מערכת חוקים כזאת. למה? כי תחשבו מה מערכת החוקים הזאת בעצם צריכה לעשות. היא צריכה להיראות בדיוק כמו המערכת שאנחנו מכירים סביבנו. אותו דבר. כי ההנחה היא שזאת המערכת האופטימלית מבחינת המטרות של הקדוש ברוך הוא. אז המערכת האלטרנטיבית צריכה להביא את לנהל את העולם בדיוק באותה צורה. אבל במקום שבו יש צונמי, לא יהיה צונמי, כשיש הרגש, לא יהיה הרגש, וכשיש חיידקים או מגפות, לא יהיו מגפות. זאת אומרת, מה שנקרא אי רציפות סליקה במתמטיקה. אין סיכוי כמעט, לדעתי, שיש מערכת חוקים קשיחה כזאת. לא, לא, אני חושב, עוד פעם, אינטואיטיבית. אינטואיטיבית, לדעתי, אין מערכת כזאת. אבל אני אומר עוד פעם, גם אם אני לא צודק, עדיין נטע לראיה שישנה מערכת כזאת מוטל על המקשה. ולא על המתגונן. כל עוד לא הראית שיש מערכת עדיפה, אתה לא יכול לשאול למה הקדוש ברוך הוא לא ברא מערכת יותר טובה. מי אמר שיש בכלל מערכת כזאת? זה כמובן מביא אותנו לשאלה, רגע, מה, אז הקדוש ברוך הוא מוגבל? הוא לא יכול לעשות מערכת חוקים שלנו היא נראית בלתי אפשרית? התשובה היא, הוא לא מוגבל והוא לא יכול לעשות מערכת חוקים כזאת, אבל זה כבר אנחנו נדבר בשיעור הבא. יש הערות או שאלות או...
אפשר לשאול שאלה?
כן.
אוקיי. אז קודם כל שאלתי כמה שאלות בצ'אט תוך כדי. אני קודם כל אשאל את השאלה האחרונה שעלה לי על הדעת. מה עם הסיפור של אותו תנא או המורה, אני כבר לא זוכר, שהוא היה מאוד עני והוא ניסה להתפרנס בכל הצורות שלא היה, ובסוף השם אומר לו תשתוק, כי כך עלה לפניי, ואם לא, אני אצטרך לברוא את העולם מחדש כדי להשאיר אותך.
אוקיי.
לכאורה, אני מבין שהעוני היא אסון טבע, היא לא אסון עטויה בבחירה האנושית, כי האדם ניסה להתפרנס והוא לא הצליח בכל הצורות שהוא ניסה. כך שאם אומרים ככה, והשם אומר, שתוק, בגלל שאם לא כך, אז הייתי צריך לברוא עולם מחדש, אומר לי שבעצם יש עוד צורה לברוא את העולם, רק שהשם לא חפץ בה.
הפוך,
אז יש עוד צורה לברוא את העולם.
הפוך בדיוק. מה שהבאת עכשיו זאת ראייה מוחצת למה שאמרתי.
למה?
כתוב בגמרא פה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, בשביל לטפל בך, אני צריך לברוא את העולם מחדש, זאת אומרת, לייצר עולם עם מערכת חוקים אלטרנטיבית.
אבל יש...
רגע. המערכת החוקים האלטרנטיבית היא, לא רק שאתה לא תהיה עני, אלא יהיו אלף אחרים שכן יהיו עניים, ויהיו צונמים פה וצונמים שם, ולכן אני לא רוצה, זאת לא מערכת אופטימלית. המערכת שאותה בחרתי לברוא, זאת המערכת האופטימלית, בדיוק מה שאני אמרתי. זה בדיוק מה שכתוב שם בגמרא. אחרת מה הבעיה? שיתערב במקום, למה צריך לברוא את העולם מחדש? לברוא את העולם מחדש, פירוש הדבר בדיוק מה שאני אמרתי. אתה צריך לייצר חוקי טבע אחרים, כי להתערב בחוקי הטבע הקיימים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אבל חוקי טבע אחרים לא יעשו את העבודה. זה בדיוק הנקודה.
אני שומע.
בעיה מסוימת, זה מה שאמרתי.
כן. בשמחה. עכשיו עוד שאלה. קצת קשה לי, אני אולי קצת שמרן וקצת מטומטם, אבל מה לעשות? אני, כשאני מגבש עמדה, אני רואה מי שדיבר לפניי, ומי ששלט הרבה יותר על החומר לפניי. אני רואה את הרמב״ם, אני רואה את הרלב״ג, אני רואה את הרס״ג, אני רואה את רבי חסידי קרשקיין, אני רואה רבנו בחי, רמב״ם, כולם, וגם האחרונים כולם. וכל מה שאתה טענת, סליחה שאני אומר אתה, אולי זה לא לעניין, אתם טענתם, זה לא יפה לדבר
עליך. אני רק בן אדם אחד, כן.
אבל אני צרפתי, ככה מדברים בצרפתית. אתם טענתם שבעצם אפשר להסביר הרבה דברים בטבע היום, ברוך השם, יש לנו מדע מפותח, טכנולוגיות מפותחות, היום אפשר להסביר הרבה דברים בצורה מתמטית, בצורה סבירותית, בצורה של סטטיסטיקות וכו'. לדוגמה, אתם הבאתם את החוק המספרים הגדולים עם הדוגמה של הקובייה.
אוקיי, בוא נגיע לשאלה, כן?
אז אני שואל, אם, בוא נניח שהגדולים האלו ידעו את הדברים האלו, סטטיסטיקה זה לא דבר כל כך רחוק, בפחד שזה לא כל כך רחוק לחשוב על הקובייה הזאת, ועל חוק המספרים הגדולים, אני בטוח שזה מופיע, באיזה אחד מהאחרונים, או באיזה אחד מהראשונים, באיזה פינה שם בחסק הסבסים, לא יודע איפה הוא. בוא נניח שידעו את זה, נכון? ידעו את זה. למה לא ילדו, אם כזה פשוט, הטיעון הוא כזה פשוט, לפי מה שאתם אומרים, למה לא העלו את זה לדעת?
אז תראה, אני אענה לך בכמה מישורים. א', השאלה למה הם לא העלו את זה על הדעת, זאת שאלה עליהם, לא עליי. תשאל אותם למה הם לא העלו את זה על הדעת. ב', גם אם ההנחה שלך שהם ידעו את כל זה, מוטעית לחלוטין, הם ממש לא ידעו. יש שם טעויות מדעיות, טעויות מתמטיות, המחשבה שלהם לא הייתה, הפילוסופית לא הייתה כל כך חדה כמו שלנו. אתה מניח שהם גדולי גדולים כאלה שיודעים הכל ולא טועים, אני לא שותף להנחה הזאת. אז לכן אני לא מתקשה בקושי הזה. ומבחינתי, מה שחשוב בהקשר הזה, זה להציג את הטיעונים. אם הטיעונים עובדים, אז זה נכון, ואם לא עובדים, זה לא נכון. כל השאר זה אדומינם. להתעלות בבני אדם. אני לא נתלה בבני אדם מה הם אומרים ומה הם אומרים. חכמים חשבו הרבה דברים. יש חכמים שלא האמינו באלוקים. יש לך הסברים למה הם לא מאמינים באלוקים? הם נורא חכמים. לא יודע, אין לי הסברים. אבל יש לי טיעונים טובים למה אני כן מאמין.
אין להם נבואה.
זה לא משנה, יש להם נבואה בדיוק כמו לך. הם קראו את הנביאים כמוך, הם לא מאמינים להם. עכשיו השאלה היא, למה אנשים חכמים לא מאמינים להם? לא יודע למה, אני יש לי נימוקים טובים למה אני חושב את מה שאני חושב. יש הרבה אנשים חכמים שחושבים אחרת ממני, תשאל אותם למה הם חושבים אחרת ממני, אני לא צריך לתת דין וחשבון למה שחושבים אנשים אחרים. אם אתה תתעלה על אנשים אחרים חכמים, לא תהיה לך מסקנה בשום שאלה. כי יש חכמים שחולקים בכל שאלה על כל עמדה בכל שאלה.
כן, אבל מכלול המסורת שלנו שעוברת דרך תנאים
המסורת המורים... המסורת שלנו הוא אוסף של אנשים, ואני לא מתרשם ממכלול המסורת שלנו.
אז זה קשה.
אוקיי. צריך לקחת כדור למי שזה קשה. הטענה שלי אלה הטיעונים, ומי שמסכים איתם מסכים, ומי שלא, לא. אם זה קשה או לא קשה, זה עניין פסיכולוגי. זאת אומרת, השאלה אם הטיעונים נכונים או לא. זה הכל, זה מה שצריך לבדוק. אתה יכול לא להסכים לטיעונים, זה בסדר גמור. אבל אם אתה אומר לי שההוא לא חשב ככה והוא לא חשב ככה, זה מבחינתי לא טיעון ענייני.
יכול להיות שיעקב מאייר מתכוון לכך שכל כך הרבה חכמי ישראל לאורך הדורות, אנשים שקיימו הלכה באופן כמו שהרב מחשיב, ובכל אופן דעתם הייתה, או בכל אופן הביעו חלק גדול מהם דעה, שהקדוש ברוך הוא כן מעורב בעולם.
אוקיי.
לא רק מצורה חלקית אולי, כן.
ברור, נו, אז מה, ולכן מה השאלה? עד כאן אני מסכים, אלה העובדות. עכשיו, מה אני אמור להסיק מזה?
אני חושב שיעקב מאייר מתכוון, אני בעניין הזה לא בדעתו, שאם מסה כל כך גדולה וחשובה של חכמי ישראל, של אנשים של חכמי תורה, כן חושבים שהקדוש ברוך הוא מתערב היום בימינו בעולם, אז איך אפשר לומר, מה, כולם טועים?
זה הוא התכוון, יוסי, הוא אמר את זה, אני לא מסכים.
נכון.
אני גם טוען שזה גם לא נכון שכל חכמי ישראל חשבו כך, זה עוד פרשייה. הרמב״ם למשל ספציפית לדעתי לא חשב כך.
זה לא נכון, הרמב״ם חושב, אמנם כמו שאתם אומרים, שבמובן, במישור הפרטי, ההשגחה אינה כוללת, גורפת, אלא הצדיק ככל שמתקרב לדעתו ולדעת שכלו, והוא דבוק באלוקות, אז הוא זוכה להשגחה.
איך שנפרש את זה? ביום יום שלנו זה לא קורה, הרמב״ם לא אומר, לא מאמין בזה שקרה במה שקורה פה.
אבל בהשגחה הכללית, אני מתכוון בכללות העולם, הרמב״ם כותב את זה כמה פעמים, גם במורה, וגם בלכות תשובה, וגם...
הרמב״ם כותב כל מיני דברים, הרמב״ם גם כותב שהקדוש ברוך הוא לא מעורב גם בהשגחה כללית, והכל טבוע בטבע הבריאה עוד מששת ימי בראשית. אגב, זה מדרש חז"ל, שהרמב״ם מביא אותו, ואני הבאתי את המדרש הזה בעבר, לא יודע אם לא היית בשיעור, אבל דיברנו על זה, אני חושב, והרמב״ם גם את זה מביא, והרמב״ם אומר הרבה דברים, אבל לא משנה לי, אני אומר עוד פעם, גם אם הרמב״ם אומר את זה, זה לא משנה לי. השאלה היא מה נשמע לי
סך. אני יכול לקבל טיעון, אבל מכאן ולעלה, להחליט שככה נתנהג, בגלל שלי יש שאלות, זה כבר לא טיעון בשבילי.
בסדר,
אני כנראה לא גובל עם השכל של התנאים, וגם לא עם השכל של הרמב״ם שכתב ליום שלוש פרקים של...
אני לא מתווכח, חבל על הדיון. אתה תקבע את ההחלטות שלך, ואני אקבע את שלי, כל אחד מה שהוא חושב, אני לא
מתווכח.
מה כל אחד, איך כל אחד מגבש את עמדתו, זכותו, זה בסדר גמור. אני הצגתי...
אני מכבד, רק אני אומר שיש איזשהו שלב, שחייבים לקבל איזשהו פנייה.
אתה חושב שחייבים, אני חושב שלא, אבל בסדר גמור, יש לנו ויכוח, אוקיי.
טוב, בסדר.
אולי אפשר לטעון טענה אחרת. המושג הזה אלוהים, שאנחנו עושים האנשה, אבל, ומשתמשים בכל מיני מושגים, כמו הוא רואה, הוא הסתלק, הוא לא הסתלק, יכול להיות שיש פה דברים שהם לא ברורים.
תראה, אנחנו תמיד מדברים על הקדוש ברוך הוא במונחים שלנו, אנחנו לא יכולים לדבר עליו במונחים אחרים. במונחים שלנו או שהוא מעורב או שהוא הסתלק, אין יותר משתי אפשרויות. ואני טוען שבמונחים שלנו הוא הסתלק.
יש אפשרות שהוא נמצא והוא לא מתערב.
לא, ברור שהוא נמצא, אני לא טוען שהוא מת. אני טוען שהוא לא מעורב, זה הכוונה הסתלק.
בסדר.
אוקיי, טוב, שיהיה שבת שלום.
תודה רבה.
להתראות, כל טוב.